דף המחבט עמוד א', שורה רביעית מלמעלה. אנחנו אתמול הבאנו במשנה מחלוקת רב מאיר עם הבחנינה בן גמליאל, האם כל תנאי צריך להיות כתנאי בני גד ובני ראובן? הפועל יוצא, תנאי כפול, הן קודם ללאו, לאו קודם למעשה, תנאי קודם למעשה. או שמה, כמו שרב חנינה אומר, אין צורך, אין מושג כזה תנאי כפול. אי, למה שמה בפסוק כתוב אם תעברו חלוצים ואם לא תעברו חלוצים? כדי ללמד אותנו שגם אם לא תעברו חלוצים, אז אתם נוחלים בארץ, כמבואר. על זה ממשיכה הגמרא ואומרת דף סמכבית עמוד א', שורה רביעית מלמעלה. בישתמה לרבי חנינה בן גמליאל, היינו דכתיב, אם לא שכב איש אותך, ואם לא סתי תומה תחת אישך, היא נקי. אלא לרב מאיר, חנקי מבעלי. שואלת הגמרא, בישתמה לפי רב חנינה בן גמליאל שלא צריך תנאי כפול, אז ברור למה התורה בפרשת סוטה, כאשר הכהן משביע את האישה, הוא משביע אותה רק אם לא שכב איש אותך, ואם לא סתי תומה תחת אישך. ומה אם כן שכב איש אותך? עשי רב חנינה, כן, מכלל לאו אתה שומע אין. אם לא שכב, היא נקי, ואם שכב, חנקי. אבל לפי רב מאיר צריך שיהיה תנאי כפול. אז למה לא כתוב לנו תנאי כפול? ליתר בהירות צריך להסביר את הפסוקים במקום. בפרשת נשא, פרשת סוטה, התורה מביאה כמבואר במסכת סוטה בדף י"ח, יש שתי שבועות שמשביע הכהן את אותה אישה. יש שבועה אחת שהשבועה הזאת היא באה להוכיח כי דבריה שהיא לא סתתה, זו הרי טענתה. יש שבועה נוספת שנקראת שבועת העלה, הכללה. הפסוק הראשון מתייחס, והשביע אותה הכהן ואמר אל האישה, אם לא שכב איש אותך ואם לא סתי תומה תחת אישך, היא נקי ממי המרים המעוררים האלה. השבועה השנייה זה הפסוק הבא, ועד כי סתי תומה תחת אישך וכי נתמת, ויתן איש בך את שוכבתו מבלדי אישך וכו'. הוא בא ובא, מים אמרים, לצפות בטל, אנפיל ירח. זאת אומרת, שהחלק ועד כיסתית זה כבר שבועה חדשה. אנחנו מדברים על השבועה הראשונה, אם לא שכב איש אותך ואם לא סתית. למה לא כתוב אם שכב איש אותך? עונה הגמרא, אמר רבי תנחום, היא נקי או חנקי כתיב, תלוי איזשהו גרסת הערוך. תשובת הגמרא, איך שרשי לומד את הדברים, צריך ללמוד את הפסוק כך, אם לא שכב איש אותך ואם לא סתי תומה תחת אישך, היא נקי ממי המרים המעוררים האלה. והתורה חוזרת ומשתמשת במילה היא נקי. למה התורה לא כתבה את זה עם יוד אלא חסר יוד? כדי שיהיה לך את המקרא ואת המדרש. זאת אומרת, אני קורא את זה, יש מסורת ויש מקרא, הכתיב זה היא נקי, אבל אני משתמש בזה בקריאה גם חנקי, דהיינו, אומרת התורה, חנקי ועד כיסתי תומה תחת אישך. לפי רשי, הפסוק הזה נדרש, חנקי ועד כיסתי תומה תחת אישך. אז באמת התורה אומרת גם את התנאי, את הצד אם לא, וגם אם כן, חנקי ועד כיסתי. שואלת מיד הגמרא אם ככה, בשלמה לרב מאיר היינו דכתיב, היא נקי, אלא לרב חנינה בן גמליאל אמר לי, אומרת הגמרא, ועכשיו השאלה שלי זה לכיוון ההפוך. אז אם ככה יוצא מדברינו שיש פה תנאי כפול, בשלמה לפי רב מאיר אני מבין למה יש תנאי כפול, אבל לפי רב חנינה בן גמליאל בשביל מה יש תנאי כפול? עונה הגמרא, איצטרך סל כדעת החמילה, אם לא שכב איש היא נקי, ואם שכב לא היא נקי ולא חנקי, אלא איסורה באלמה, כמה שמלן שזה לא רק איסורה, אלא יש גם עונש חנקי. זאת אומרת, אמרה בחנינה, באמת אני לא צריך את זה בתור תנאי כפול. אני לבד יודע שמכלל לאו אתה שומע הן. אבל אם הייתי אומר מכלל לאו אתה שומע הן, אז הייתי יודע שאסור לסתות. אבל מה קורה אם האישה סתתה? מי אומר שיש בזה עונש? לכן אני צריך את הצד השני. לכאורה השאלה מתבקשת כבר עמד על זה השיטה ועוד, אבל זה מילתא דפשיטא. הרי כתוב, ובאו בך המים המרים לצבות בטל אנפיל ירך, כתוב מפורש שיש עונש. אז פשטות הביאור, שהרי לא כל שתיית המים גורם באמת עונש לאישה, הרי למדנו במסכת סוטה, שכדי שהיא תהיה צריך שהאיש יהיה מנוקה מאבון, יש כמה וכמה תנאים שהמים יפעלו. אז יכול להיות מאוד שהמים לא פועלים. אז אולי הייתי חושב לבוא ולומר שבמקום שהמים לא פועלים אין עונש, אומרת התורה תדעי לך, חנקי, מי שהייתה סוטה גם אם המים לא פעלו, היא תקבל את העונש שלה. ככה פשטות מבארים הראשונים את הסוגיה. זאת אומרת שכשאנחנו באים לראות את השקלא וטריא, איזה שאלה? למה לא? ודאי שכן. בשביל מה?
לא, כמו ש...
בן סורר.
בן סורר מורה.
שמה כתוב לו, פה כן. פה אין סיבה שלו. אין סיבה שלו. בבן סורר התנאים שמסביב...
היה סיפור עם שני החיות שנשכרת, זה גם סיפור שזה...
זה לא סיפור, היו דברים מעולם, ברור שהיו. זאת אומרת שכתוב פה בגמרא דבר כזה, יש לנו מצד אחד את ההווה אמינא של הגמרא, יש ההווה אמינא בגמרא, זה לא כינוי וסתירה, לא בהכרח שזה כינוי וסתירה, צריך שיהיה כינוי וסתירה, וברור שיש. זאת אומרת, כתוב פה דבר כזה, בתפיסה הראשונה הבנו שיש פה רק צד אחד, אם לא שחב ישותך, ועל זה באה הגמרא ומתרצת, יש פה גם את הצד השני, חנקי ועד כיסתית. אם ככה, למה צריך באמת תנאי כפול לפי רב חנינא? והתשובה היא ללמד על עונש. כשאנחנו אתמול הזכרנו את המושג של תנאי כפול, אז אמרנו שמבני גד ובני ראובן לומדים עוד כמה דברים. צריך שיהיה הן קודם ללאו, אם תעברו חלוצים, ואם לא תעברו חלוצים, הן, ואחרי זה לאו. שואל מי התוספות במקום אם ככה, במקרה שלנו, הלאו קודם להן, ההן לא קודם ללאו. הרי אצלנו קודם כתוב, אם לא שכב ישתך, ואם לא סתית, ורק אחרי זה, ואת כיסתית. זאת אומרת שהלאו קודם להן, וההן לא קודם ללאו. אומר תוספות ויש לומר, ואם לא שכב, חשוב הן. שמה שאנו רוצים שתעפה, חשוב הן. דומיה דאם יעברו, שאנו רוצים שיעברו. ואם לא יעברו, יפסידו. כך אנו רוצים שתתקיים דברים שלא שכב איש אותה, וזהו הן. ואם שכב, תפסיד וזהו לב. עונה תוספות, אתה הבנת שהן זה הכוונה אם תעברו. לב, אם לא תעברו, לא. ההן זה התוצאה, זאת אומרת. אני רוצה שיעברו חלוצים לפני המחנה, בכדי שהם יוכלו לנחול את מה שהם רצו, את עבר הירדן. אז ממילא מה ההגדרה של הן? הן פירושו של דבר מה שאני רוצה. לאו זה מה שאני לא רוצה שיקרה. בסוטה, מה אני רוצה שיקרה? שיתברר שהיא לא סתתה. אז אם לא שכב איש אותך, זה ההן. והלאו זה השלילי. אם יתברר ואת כיסתית, זה החלק השלילי. יש פה זה פשטות התוספות. התו בהקדמה ליורה דעה כבר שואל על התוספות. יש כאן משנה למלך בפרק ו' מלכות אישות. יש פה תירוץ מאוד מעניין של הרמב"ן. הרמב"ן בא ואומר שאתה מבין שמה זה נקרא הן קודם ללאו בתנאי. זאת אומרת, אם תעברו והן, ואם לא תעברו והלאו. איפה זה מונח? בתנאי. הרי המעשה זה נחלת הארץ. התנאי זה אם תעברו. אומר רמב"ן לא. ההן ועליו זה נמצא במעשה, לא בתנאי. מה המעשה? אם תעברו חלוצים, ונחלתם. ההן זה הנחלה. אם לא תעברו, לא תרשו. זה עליו. אומר הרמב"ן, אם ככה אין כאן כל קושייה. מה כתוב אצלנו? ואת, ואם לא שכב איש אותך. ואם לא סתית אחת המשך, היא נקי. אז מה החלק החיובי? ההן והיא נקי. אבל אם כן שכב, אז תיחנקי. זה החלק של הלב. אז באמת, אין קודם ללב. כי ההן קודם ללב זה לא בתנאי, אלא במייסה. כך אומר הרמב"ן. בא מיד תוסות אחרי זה ושואל הלאה. אבל בתנאי בני גד ובני ראובן צריך שיהיה גם עוד דבר. שההן קודם ללב, והתנאי קודם למעשה. אם תעברו, אם תקיימו את התנאי, אז יש את המייסה, הנחלה. אצלנו לכאורה, המעשה קודם לתנאי. למה? לפי רש"י, איך אנחנו דורשים את הפסוק? חנקי ועד כיסתי טומאה. חנקי זה התנאי. לא, חנקי זה המייסה. עוד פעם, אם לא שכב איש אותך, זה התנאי. היא נקי, זה המעשה. בצד השני, חנקי זה המעשה, ועד כי שכב איש אותך, זה התנאי. אם שכב איש אותך, אז תחנקי. אז המעשה קודם לתנאי. צריך תנאי קודם למעשה. אומר תוסות מכוח הקושייה הזאת, שבאמת צריך ללמוד אחרת את הפסוק. ועד כי סתית זה שייך לשבוע הבא, שבוע תעלה, בכלל לא נוגע לעניין. אלא מזה שהתורה כתבה, אם נקי, בליוד, שזה נדרש גם בתור חנקי, אז הכהן כשהוא בא להשביע את האישה, הוא מקדים ואומר, ואם שכב איש אותה חנקי, זאת אומרת באמת שקודם יש את התנאי, ואחרי זה יש את המעשה. מסביר שם המשנה למלך, מה המחלוקת של רש"י ותוספות. רש"י סובר שצריך תנאי קודם למעשה בצד אחד. זאת אומרת, קודם אנחנו אומרים, אם לא שכב איש אותך, זה התנאי, ואם לא סתית, הוא מדרך שהיא נקי, זה המעשה. בחלק השני של השבועה, שאני בא לצד השני, לא אכפת לי באמת שהמעשה יהיה קודם לתנאי. תוספות חולק. תוספות אחר צריך שגם בהתחלה וגם בסוף יהיה תנאי קודם למעשה. לכן היה לתוספות קושייה. אומר תוספות, באמת צריך לומר שהכהן משביע אותה, אם שכב, חנקי. אז קודם התנאי ואחרי זה המעשה. האמת היא שיש כאן ראשונים במקום, שהראשונים אומרים שבכלל כל קושיות התוספות לא מתחילות. הנחת עבודה של תוספות שיש פה פרשת תנאים. ואם יש פה פרשת תנאים, אז בתנאים נאמר גם צריך שיהיה הן קודם ללב, צריך תנאי קודם למעשה, ואז תוספות שואל איך זה יתאים לסוגיה. באים הראשונים האלה ואומרים מה פתאום. איפה אתה יכול לדון שצריך תנאי? למשל, שהקדוש ברוך הוא פונה לקין, אם תיטיב שאת, שם יש פרשת תנאים. כשאברהם פונה לאליעזר לחפש אישה לבן, יש שם פרשת תנאים. יש שבועה שהשבועה היא תנאי. כשאתה מדבר על פרשת סוטה, הסיפור זה היסטוריה. היה כינוי, היה פתירה. עכשיו היא באה אל הכהן והכהן משביע אותה. מה זה קשור לתנאים בכלל? אז איך בכל זאת זה מתקשר לסוגיה? כי כשאני אומר שיש מושג של תנאי בני גד ובני ראובן, מה מונח במושג תנאי כפול? במונח תנאי כפול, אומר רב מאיר, אם כתוב לי צד אחד, אם כתוב לי צד אחד, מכלל הן, אי אתה שומע לב. או מכלל לב, אי אתה שומע הן. אם היה כתוב לי, אם תעברו חלוצים, אני לא יודע מזה מה יקרה אם לא תעברו, כי הן לא מלמד עליו. בא רב חנינה וחולק עליו, ואומר לו, מכלל הן, אתה שומע לב. אני לא צריך תנאי כפול. למה שם התורה כפלה? כדי ללמד דבר אחר, ירושת הארץ. אבל באמת מכלל הן אתה שומע עליו, מכלל אף אתה שומע הן. וזו הייתה שאלת הגמרא. מה הגמרא אומרת? בישמע לפי רב חנינה שמכלל לב אתה שומע הן. אז אם כתוב אם לא שכב, אז אתה יודע מה קורה אם שכב. אבל לפי רב מאיר שמכלל לב אתה לא שומע הן, לא בגלל פרשת תנאים. אז מה שייך פה באמת הלב? התשובה יש לב. נו, אז אם יש יב, אז זה קושיה רב חנינה, הרי בכלל אין אתה שומע לב, אז למה אני צריך לחזור ולומר? והתשובה היא, אני לומד את זה לעונש. ממילא קושיות התוספות כבר לא מתחיל. שאלת אותי למה הן קודם ללב, למה תנאי קודם ללב, זה לא מעניין, זה לא פרשת תנאים. אז זה לא אכפת לי אם הלב קודם או הן קודם. לא אכפת לי אם זה מייסה קודם לתנאי או תנאי קודם למעשה. ממשיכה הגמרא ואומרת, בישלמה לרבי מאיר, היינו דכתיב, הוא התחתה בו ביום השלישי. אנחנו מדברים על פרשת חוקת, פרשת פרה אדומה. זאת חוקת התורה. אומרת התורה, הוא, אותו תמה, יתחתה, יזו עליו, ביום השלישי, וביום השביעי יתהר. ואם לא יתחתה, אומרת התורה, ביום השלישי וביום השביעי, בשלמה לפי רב מאיר נפלא. אני מבין למה צריך תנאי כפול, אם יתחתה ואם לא יתחתה. אלא רב חנין בן גמליאל, למה לי הרי מכלל, אין אתה שומע עליו. אז אם אתה אומר, אם התחתה, אני יודע לבד מה יקרה אם לא התחתה. עונה גמרא יצטרך. פעם כדעת החמינה, מצוות הזה בשלישי ובשבי. והיכא דעבד בחד ממה יועבד. היה מקום לומר שהתורה ציוותה למצווה, לכתחילה, צריך הזה שלישי ושבי. לא קשור, סיפור חדש. שלישי ושבי, סיפור חדש, שלישי ושבי. אבל אם היה רק הזעה אחת, אם למשל הוא התחתה רק ביום השלישי או רק ביום השביעי, והיכא דעבד בחד מיניהו עבד, אז לכתחילה צריך פעמיים. ואם הוא עשה פעם אחת, זה מספיק לנו בשביל שיחשב לנו טהרה. לכן התורה, כמה שמע, אומרת התורה במפורש, ואם לא התחתה בשלישי ובשביעי, אז הוא לא יהיה טהור. שואלת הגמרא, אם ככה, ויזה טהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי, למה לי? אומרת הגמרא, אז אם ככה קשה לי, בין לפי רב מאיר, בין לפי רב חנינא בן גמליאל. אחרי שכבר התורה אומרת, הוא התחתה בו ביום השלישי וביום השביעי, אז למדת שצריך הזעה שלישי ושביעי. בשביל מה התורה חוזרת ואומר, ויזה טהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי? אני יודע את זה. מיותר. יצטרך. פעם כדעתך מן השלישי למיעוט השני, שביעי למיעוט השישי. דקממה את בימי טהרה. אבל היכא דעבד בשלישי ובשמיני דקמפרש בימי טהרה. אימא שפיר דמי, כמה שמלן שלו. רש"י, לפי גרסתו, לומד את הגמרא כך. היה מקום לבוא ולומר שהתורה אומרת ביום השלישי וביום השביעי, זה כדי ללמד אותך מה המינימום הנדרש. אי אפשר ימי טהרה פחות משבעה ימים. אין דבר כזה. אדם שנטמא בטומאה חמורה, צריך טומאת מת, צריך שלישי ושביעי להיטהר. מה קורה אבל אם הוא עשה הזעה בשלישי, ועשה הזעה נוספת בעשירי? אין בעיה. אדרבה, הוא מרחיב את הימי טהרה שלו, זה עוד יותר טוב. כמה שמלן, בא הפסוק וחוזר וכופן לאמור. המרחק שבין הזעה להזעה חייב להיות שלושה ימים. שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי. אם עכשיו הוא יעשה הזעה ברביעי ושמיני, אין לי בעיה. בחמישי ותשיעי, בשישי ועשירי, שאתה שומר על הפער של שלושה ימים, אין שום בעיה. אבל אם הוא יעשה הזעה בשלישי ותשיעי, בשלישי ועשירי, שם הוא לא יתאר. שם אנחנו אומרים, זה מרחק גדול מדי. לא. זה החוזרת התורה ואומרת, אין לי עניין בשלישי ובשביעי. יש לי עניין שישמר הפר לפי גרסת רש"י. יש כאלה באמת שגורסים שלישי ושביעי כפשוטו, ואז רביעי ושמיני לא יהיה טוב. אבל רש"י ככה לומד את הדברים. רש"י בדיבור המתחיל הכי גרסינן, אומר רש"י, ולא גריס ברביעי ובשמיני, דה ודאי שפיר דמי, דה כל מה שמשה הזעה הראשונה אין בכך כלום, ובלבד שלא ירבה ושלא ימעט בימים שבין הזעה להזעה. מסיים את הגמרא, עם ככה וחיתאו ביום השביעי, למה לי? אם כבר הסברת לי את הפסוק שחזר וכפל ויזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי, אז מה זה וחיתאו ביום השביעי? מיותר. אומרת הגמרא, יצריך סל כדעתך מנה נמיל לקודשי, אבל לתרומה בחד מנה מסגיה. למשל, אנחנו יודעים זב, זבה, מצורע, יולדת, טומאה יוצאת מגופו. אנחנו יודעים שבכל המקרים האלה צריך לחכות שבעה ימים, טובל במקווה, מחכה לערב שמש ואוכל בתרומה. קודשים הוא לא יכול לאכול. קודשים זה רק שמביאים את הכפרה, שמביאים את הבהמה, זה יכול להיות גם שנה אחרי. היה מקום לבוא ולומר שמה שהתורה רוצה שלישי ושבי, שתי הזעות, זה בשביל קודשים. אבל אם הוא רוצה לאכול תרומה, אז אם היה הזעה אחת, עבר היום השביעי, הערב שמש, הוא יכול לאכול. כמה שמלן, וביום השביעי התחתה, באה התורה ואומרת, שלישי ושבי לתרומה, לקודשים, כדי שהוא יצא מתרומתו. לפני זה, הוא לא יכול גם לגוע בתרומה. אומרת המשנה. מה? הגמרא פה לא מסיקה. כי הגמרא פה לא נכנסת למחלוקת של רב מאיר ורב חנינא בן גמליאל, כפי מי ההלכה. פשטות, יש לנו את הגמרא בגיטין, כי ההלכה היא כדעת רב מאיר, אנחנו עומדים באמת שצריך שיהיה תנאי כפול. יש איזה תוספות שדנים באיסורים או גם בממונות, אבל ודאי שנשאר לנו הלכה שצריך תנאי כפול. אומרת המשנה, מקדש את האישה ואמר כסבור הייתי שהיא כהנת, והרי היא לוויה. לוויה, והרי היא כהנת. ענייה, והרי היא עשירה. עשירה, והרי היא ענייה. הרי זו מקודשת מפני שלא התעתו. אומרת המשנה, תדע לך, שכשהוא יש לו פנטזיות, הוא חשב שהיא כהנת. דברים שבלב אינם דברים. אם הוא היה מוציא בפה, אני או שואל והיה מודיע, זה נקרא באמת מקח טעות. אבל מכיוון שהוא לא דיבר, ודברים שבלב אינם דברים, עד רבה, הרן פה במקום בא ושואל, מה זה מחפש אצלנו? בדף ממתת, נון, שם היה הפוגיה של דברים שבלב. ובי שתי תירוצים, לא משנה עכשיו. אבל דבר אחד ברור, דברים שבלב אינם דברים. ממשיכה משנה. האומר לי, שערי את מקודשת לי לאחר שאתגייר או לאחר שתתגיירי. אדם בא לאישה, גוי, אומר לבת ישראל, כשאני אתגייר, נותן לה פרוטה, הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר. או בן ישראל בא לגויה ואומר לה, פרוטה, הרי את מקודשת לי לאחר שתתגיירי. אותו דבר לאחר שאשתחרר אם הוא עבד, או לאחר שתשתחררי משפחה. או שהוא אומר לה, לאחר שימות בעלך, נותן לה פרוטה, שהקידושים יחולו בעזרת השם כשימות בעלה. או לאחר שתמות אחותך, מה? לאחר שתמות אחותך, מה תדבר על זה? אתה צודק. הכל אמת. זה כבר חשוד. או שהוא בא למי? לגיסתו. הוא נשוי לאחותה. עכשיו זה איסור קראת, אחות אשתו. אומר לה, בעזרת השם, כשנקבור את האישה, הרי את מקודשת לי. או, לאחר שיחלוץ לך יבימך, אינה מקודשת. כי בעצם מה שכתוב פה, דברים, דבר שלא בא לעולם, אי אפשר לקנות. מכיוון שזה דבר שלא בא לעולם, כי אם עכשיו הוא ירצה לקדש אותה, קידוש אם לא תופסים, מחייבי קריטות. גם אם הוא יקדש אותה, זה לא תופס. אז דבר שלא בא לעולם, לא חל הקניין. לכן היא לא מקודשת. ולכן, כשרשי בא להסביר את החלק לאחר שיחלוץ לך יבימך, רשי מתקשה. בשלמה בכל המקרים שדיברנו, זה באמת דבר שלא בא לעולם. גר זה לא בעולם, עדיין הוא גוי. לקדש גוי אי אפשר, אין קידושין אצל גוי. עבד, אין קידושין בעבד, זה דבר שלא בא לעולם. לאחר שתמות וימות בעלך, עכשיו היא אשת איש, קידושין לא תופסים באשת איש. עכשיו היא אחות אשתו, חייבי קריטות, קידושין לא תופסים. אבל מה זה המקרה לאחר שיחלוץ לך לבמך? לאחר שאתה זה חי ולווין, קידושין תופסים בחי ולווין. לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, זה רק חי ולווין. אומר רשי מכוח זה, כסבר היתנה, אין קידושין תופסים ביבמה לשוק. אומר רשי, נצטרך לבוא לומר, יש גמרא ביבמות בדף צדיק ב', מחלוקת רב ושמואל, מה קורה עם יבמה לפני שחלץ לה יבם נפסק לאדם אחר, האם הקידושים תופסים או לא? אומר רב, מכיוון שכתוב בפסוק לא תהיה אשת המת החוצה, לא תהיה, לא תהיה בהוויה, אפילו שבכל חי ולהבין קידושים תופסים, כאן קידושים לא תופסים. אומר רשי, נצטרך לומר שהמשנה היא כמו שיטת רב, שלא תופס קידושין, כל חי ולהבין תופס, אבל ביבמה, מקרה מיוחד, גזירת הכתוב שלא תופס. נו, ומה יעשה שמואל? שמואל שם הסובר של קידושין תופסים. שמואל יצטרך להסביר את המשנה, לבד רבי עקיבא. רבי עקיבא הרי סובר שגם בחי ולהבין אין קידושין תופסים. אבל רבי עקיבא זה לא כהלכתא, אז רשי מעדיף להעמיד את זה כמו רב, ולקיים את זה לבד הלכתא. שמואל לא יהיה לו ברירה, יצטרך להגיד שהמשנה היא רבי עקיבא, כי שמואל לא יכול לחלוק על משנה. מסיים את המשנה. וכן אומר לחברו, אם ילדה אשתך נקבה, הרי זו מקודשת לי, אינה מקודשת. אדם בא לאישה, לאדם ואומר, אם אשתך תלד נקבה, אז אני רוצה לקנות אותה לאישה. דבר שלא בא לעולם. דבר שלא בא לעולם. הקידושין לא תופסים. מסיימת לכן המשנה, אם הייתה אשת חברו מעוברת, והוא קר וברה, זה לא מספיק שהיא מעוברת, כתוב פה צריך גם שיהיה הוא קר, הוא ברע, זה לא מספיק שאני יודע שהיא מתברר אחרי שלושה חודשים שהייתה מעוברת. בוא נדבר אחרי 40 יום, כי לפני 40 יום זה לא ולד. אבל אחרי 40 יום הוא בא לידם ואומר לו, תשמע, אני רוצה לקדש, אבל עדיין זה לא הוכר הוולד. רק אם הוכר הוא ברד ורב קיימים. והיא עמדה נקבה מקודשת. ואז מה יש? מה? העובר כבר בעולם. הוא עוד לא יצא החוצה, אבל הוא בעולם. לא, אנחנו מדברים אחרי 40 יום. אחרי 40 יום. לא, לא ברור שהוא יחיה, הוא יכול להיות נפל. אבל על הצד שהיא תחיה זה כבר בעולם.
חלק מהתנאי.
במקרה, נכון, אז זה לא יתפוס, זה מה שכתוב, שאם ילדה נקבה אז זה חייב. לא, הוכר עוברה שהיא מעוברת, לא הוכר מהוולד, לא הוכר, זה לא אוטרסאום, אלא רק הוכר עוברה, ידוע שהיא מעוברת. לא ידוע שזה בת, מאיפה זה ידוע? על הצד שזה בת הוא מקדש אותה. אם זה לא בת אז זה לא יהיה קידושין. כן, חופשי. קידושין כן, כי אנחנו פוסקים להלכה, אתה צודק. אנחנו פוסקים להלכה שקידושין שאינם מסורים לביאה וקידושין. אז אפילו שזה לא מסור לביאה, אבל קידושין זה קידושין. והדברים התבהרו. הוא רוצה לקדש את הנקבה שבמעוברת. מדובר על אישה אשת איש נשואה באושר ואושר. ולה זה... מה? פה מדובר, יש לה כבר בלי הנרה 14 ילדים. עכשיו זה העיבור ה-15. אישה נשואה, הוא רוצה את הוולד שמעוברת בו. אומרת הגמרא, נא נתם, יש לנו משנה. אין תורמים מן התלוש על המחובר. אולי צריך להקדים ולומר שחיוב תרומות ומעשרות זה רק בתלוש. במחובר אין חיוב תרומות ומעשרות. אם אדם יאכל מן המחובר אין שום בעיה. כל החיוב של תרומות ומעשרות זה בתלוש. מה המקור? מחלוקת רש"י ותוספות. לפי רש"י לומדים את זה ראשית דגמך. דגמך זה דיגון. דיגון זה דבר המדגן, דבר שנאסף בקרי. אז רק תלוש, דבר הנאסף בקרי, התורה חייבה. תוספות שואל מה ששואל, בדיבור מתחיל אין תורמים, ותוספות בשורה הראשונה מהרחבות מביא שלומדים את זה מגזרת הכתוב, ממנו, ממנו ולא מן המחובר. אבל זה ברור שמחובר פטור מתרומות ומעשרות, ותלוש חייב. וכלל נקוד בידינו, לא תורמים מן הפטור על החיוב, או מהחיוב על הפטור. ולכן, אין תורמים מן התלוש על המחובר, ואם תרם, אין תרומתו תרומה, כי זה לא תופס. באי מיני רב אסי מרבי יוחנן, אמר פירות ארוגה זו תלושים יהיו תרומה על פירות זו ארוגה זו מחוברים, או הפוך, פירות ארוגה זו מחוברים, דהיינו דבר פטור, יהיו תרומה על פירות ארוגה זו תלושים שחייבים בתרומות ומעשרות, הדגש לכשיתלשו, ונתלשו מהו? לכשיתלשו, וכשנתלשו מה יהיה הדין? זאת אומרת, זה ברור שמול אמר לכשיתלשו, אז אין תרומתו תרומה, כי אי אפשר לעשות מול המחובר לתלושים. אבל אם הוא בא ואמר לכשיתלשו, האם בשעה שזה נתלש זה באמת משמש כתרומה או לא? כי אז זה מהחיוב על החיוב. אמר לי, עונה רבי יוחנן, כל שבידו לאו כמחוסר מעשה דמי. כל דבר שבן אדם יכול לעשות זה לא נקרא מחוסר מעשה. ומכיוון שעכשיו הוא יכול לתלוש את המחובר, אז עכשיו זה נקרא תלוש. לכן זה לא נקרא דבר שלא בא לעולם, זה ביודעי. כל שבידו לאו מחוסר מעשה, אז זה נמצא בעולם. מה? עכשיו זה מחובר, זה לא יעזור.
לא, יש את האופציה. שיהיה גם כמעט.
אבל זה לא יתפוס. זה לא יתפוס, תשמע מה שאתה אומר. אתה רוצה שבזמן שזה מחובר, בגלל שאני אומר כשזה יתלש, אז זה לא מחוסר, אבל זה לא תלוש. אז אם אני רוצה לעשות עכשיו במצב העכשווי, זה לא עובד.
לא, נכון.
זה יכול לעבוד רק לשלב של התלוש.
כן.
יש לי בעיה, אבל זה דבר שלא בא לעולם, זה עדיין לא תלוש. התשובה היא, כל דבר שלא מחוסר מעשה, כל דבר שבידו, זה לא נקרא מחוסר מעשה, אז מבחינתי זה דבר שבא לעולם. ומכיוון שזה בא לעולם, אז ברגע שזה יהיה תלוש, אז זה יהיה מן החיוב על החיוב. אומרת הגמרא לאור זה, מייתי, ויש לי שאלה. למדנו אצלנו במשנה, אומר לי, שרה את מקודשתי לאחר שאתגייר, לאחר שתתגיירי, לאחר שאשתחרר, לאחר שתשתחררי, לאחר שימות בעלך, לאחר שתמות אחותך, לאחר שיחלוץ לך יבימך, אינה מקודשת. בישלמה כולולב ביודוי, אלא גרה וביודוי, שואלת עושות, שואלת הגמרא, שאלה פשוטה. אומרת הגמרא, תראה, כל המקרים במשנה, ימות בעלך, תמות אחותך, זה תלוי בידי שמיים, זה לא תלוי בו. לא יכול, גם אם ישים רע, הוא לא ימות, רק אם הקדוש ברוך הוא ירצה, אם לא, אז יחליפו את הצלחת. במקום אליעזר, בתואל ימות. זה לא תלוי בו. זה הכל תלוי בידי שמיים, זה לא יעזור, זה לא רק בו, זה הכבל. כשאתה בא לדבר על שפחה, אני מבין, זה תלוי באדון. אז זה לא ביודוי. אז זה נקרא מחוסר מעשה. אז דבר שלא בא לעולם, לא יועיל, אינה מקודשת. אבל כשאתה מדבר על גיור, גיור זה בידו, הוא מחליט להתגייר, הוא גר. אז אני אם הוא אומר, היא זה לא מעניין, כי זה לא בידו. הוא כשאתה אומר לאחר שאתגייר, למה זה לא נקרא בידו? ואתה רבי יוחנן הסברת שכל דבר שבידו לא מחוסר מעשה. אז מבחינתנו הוא כבר קיים. אם הוא קיים, אז למה קידושים לא תופסים? עונה הגמרא, גר נמי לב בידו. טעות. דאמר הבכי הברה באמר רבי יוחנן, סמך בית עמוד בית. גר צריך שלושה. מה היא טעמה? משפט כתיב בי, כדין. מי יאמר דה מסתכו ליהן את לטה? אומרת הגמרא, גר זה לא בידו. כי כדי להתגייר צריך שלושה ישראלים מביא רשי שנסתכים לו. להדבילו ולהודיעו מקצת מצוות קלות וחמורות. ומכיוון שכתוב משפט אחד יהיה לכם ולגר, אז כתוב לגר, משפט, משפט זה דין, דין זה בשלושה, דיני ממונות בשלושה. אז ממילא צריך שלושה ישראלים. מי אומר שיהיה פה שלושה שיזכהו לו? ומכיוון שזה לא בידו, זה תלוי בדעת אחרים, זה לא נקרא מחוסר מעשה. זה לא נקרא לא מחוסר מעשה, זה מחוסר מעשה, זה לא בידו. נכון שתוספות במקום דן, אנחנו לא נוגעים בזה עכשיו, נראה דווקא בקבלת מצוות ובעניין ג', אבל בתפילה בחצגיה, אם כבר קיבל עליו המצוות, תוספות ממשיך, תוספות שואל ומתרץ, אבל למה יפה? כתוב פה שזה תלוי בדעת אחרים. שואלת הגמרא, רגע, מה תקיף לרבה בבר ממל, אלא מעטה, הנותן פרוטה לשפחתו, ואמר, הרי את מקודשת לי לאחר שאשחרך, הכנה מדעה וקידושים. הרי לפי דברינו, אם זה בידו, אז הקידושים תופסים, זה לא מחוסר מעשה. כשאנחנו מדברים, אדם, אדון, נותן פרוטה לשפחה, ואומר לה, אחרי שאני אשחרר אותך, הרי את מקודשת לי. זה ביודוי. בידו לשחרר אותה.
אתה נותן לפרוטה?
לפני שהוא משחרר.
אז מה שכנת שפחה
על מנת שאין לי רשות בזה. נתגבר על הבעיה הקטנה הזאת. על מנת שאין לי רשות, הוא יכול לבוא ולהוציא את זה. גיטה פרוטה וידה באים כאחד. אני יכול, זה בעיה צדדית. באה גמרא ושואלת על העיקרון. במשנה מבואר, לאחר שתשתחררי, וכשאני אומר לאחר שתשתחררי, לא כתוב לי מה המקרה, אם זה אדון אחר, הוא האדון. על פניו, גם אם הוא האדון, אנחנו באים ואומרים שאיננו למה. גם אם הוא אדון, אחר שתשתחררי, למה באמת לא תהיה משוחררת? זוהי שאלת הגמרא. עונה הגמרא, החיישת, אתה באמת רציני, אתה מבין את החילוק. התם, מעיקר הבהמה, השת דעת אחרת. אומרת הגמרא, איזה דמיון זה? לשון רש"י. הלקח, אין מחוסר מעשה גדול מזה. זה גוף חדש. קודם היא הייתה שפחה, בהמה, מותר להשתעבד בה, והיום היא בת ישראל. אז זה גוף אחר, זה עולם אחר, זה מושג חדש. אתה לא יכול להגיד שזה נקרא לב מחוסר מעשה, כי זה עולם אחר. למעשה אחרי שהגמרא עונה את זה, זה תשובה גם לגר. זה תשובה גם לגר. אז כבר מביא פה התוספות ריא זקן, וכן היא שיטת התלמוד. דמוטיב ומשני התירות שאינו מספיק אלא לאותה קושייה, ומתי התלמוד כדי שיקשה, ובתרח היא מקשה ומשני, ובסוף משני, תירוץ שהוא מספיק לכל הקושיות. קודם כל שאלתי על גר. גר? צריך שלושה. זה לא תשובה לשפחה. שמה לא צריך שלושה. נכון, אבל זה מהות אחרת, גוף אחר, זה לא נקרא לא מחוסר מעשה. אומרת הגמרא, אם ככה יש לי שאלה. ואלא אדם הרב אישיה נותן פרוטה לאשתו, ואמר לה, הרי את מקודשת לי לאחר שאגר שך אינה מקודשת. הכנה מלך ביוחנן דעה וקידושין. אדם בא לאשתו כשהכל ורוד, אומר לה, קחי פרוטה, מה קרה? בעזרת השם זה יהיה לך קידושין אחרי שאני אגרש אותך, כי היא מקודשת לי. והדין הוא שהיא לא מקודשת. למה? אתה רבי יוחנן הרי טוען שכל דבר שבידו לא מחופר מעשה, הוא יכול לגרש אותה. אומרת הגמרא, אתה שומע מה שאתה אומר? נהיד בידו לגרשה, בידו לקדשה? מה בידו? יכול לתת לגט, יכול לחייב אותה להתחתן? לא איתו, ואם לא עם מישהו אחר, הוא לא יכול לחייב אותה. מה תגיד שהבטיחה לו?
לא, זה לא שייך, זה בידו.
למה?
לא מדובר פה שהיא לא מסכימה.
מתי היא מסכימה עכשיו? מי אמר שאחרי גירושין היא תסכים? כבר היו מגדולי ישראל, במרכאות. שמו הבטחנו, אבל לא הבטחנו לקיים.
אבל אם היא לא קיימת... אבל כל התנאים שאמרנו מפה ולאבא ומפה...
זה משהו אחר.
תמיד אפשר להתחיל.
נכון, ואז באמת לא יכלו לקידושים. אם היא אומרת לו, על מנת שאתן לך 200 זוז...
תעשה את התנאי הזה, אם לא תרצה, אז גם ככה.
נכון, אז זה לא בידו. ארמנה, מה הבעיה שלנו? אנחנו כל הזמן באים ואומרים, זה דבר שלא בא לעולם. עונה הגמרא, זה דבר שלא בא לעולם. למה? כי פה זה באמת לא בידו.
אז כל תנאי זה לא בידו.
נכון, אבל בכל... לא, הבנתי מה שאתה רוצה. בכל מקרה סטנדרטי, אדם בא לקדש אישה. עזוב רגע את התנאי. הוא יכול עכשיו לקדש אותה?
כן.
זה שהוא עושה עכשיו תנאי, זה לא חסרון בא בידו. הוא יכול עכשיו לקדש. כאן, עכשיו הוא לא יכול לקדש אותה. היא נשואה. הוא יכול לעשות גירושין, ואז לעשות מעשה חדש של קידושין. ועל המעשה הזה הוא כבר לא אחראי. על החלק של הגירושין הוא אחראי. כשאדם סתם בא לקדש אישה ועכשיו היא רוצה, אז עכשיו הוא יכול לקדש. התנאי זה כבר מעבר. אז זה נקרא בידו. פה זה לא בידו. מה? בשביל מה? היא צריכה את זה. הגמרא ממשיכה. כן, אם הוא יגרש אותה שתתקדש לו. כי אמרו לו שבניסויים שניים תמיד החיים יותר דואים, יותר טועים. אני רוצה לרפות ניסויים שניים. הוא אומר, זה לא מצווה פשוטה, אבל הוא רוצה להגיד שיש לו מצווה של מחזיק גרושתו. מישהו ספר לו בבית כנסת שאם הוא יהיה גרוש, אז אשתו תהיה חד הורית. ואז יש לו תנאים יותר טובים גם במס הכנסה, גם נקודות זיכוי וגם ביטוח לאומי. אז הוא רוצה לגרש אותה. מי אמר שלא היה אז? מי אמר שלא? למה לא? ממשיכה הגמרא ואומרת, אם ככה תפשוט דבאי רבו אישיה, הנותן שתי פרוטות לאישה, באחת אמר לה התקדשי לי היום, ובאחת אמר לה התקדשי לי לאחר שגרשך, מעדין תפשוט מיני דלואה וקידושין. הנה, עכשיו למדנו שהוא לא יכול לקדש אותה עתידי, כי זה לא בידו. אומרת הגמרא, דילמה כיחד דתפסי קידושין אשה, תפסינה מלאחר כן. זה בדיוק תשובת הגמרא. אומרת הגמרא, קודם היה מדובר על אישה נשואה, היא עכשיו כבר נשואה, זה לא בידו. עכשיו היא אשת איש, במקרה אשתו, זה לא משנה, אבל היא לא עומדת לקידושין. מה הוא יכול לגרש ולקדש? יכול לגרש, הלקדש זה כבר לא בידו, זה כבר תלוי בה. כאן מדובר באישה פנויה, עכשיו הוא יכול לקדש. גם את הפרוטה השנייה הוא יכול לעשות עכשיו. אז מכיוון שהוא יכול עכשיו לקדש ועכשיו היא מתרצה, אז זו שאלה טובה. האם באמת אפשר לעשות גם על העתיד או לא? את זה אני לא יכול לפשוט לסוגיה שלנו. הבעיה במקומה עומדת. תניא קבתי דרבי יוחנן אומרת, אגמרא יש לי ברייתא משעשה מעיית את רבי יוחנן. רבי יוחנן חידש שכל דבר שבידו לאו מחופר מעשה. אומרת אגמרא יש לי ברייתא כזאת. אין תורמים מן התלוש על המחובר. ואם תרם, אין תרומתו תרומה. כיצד? אמר פירות ארוגה זו תלושים, שהם חייבי תרומות ומעפות. יהיו תרומה על פירות ארוגה זו מחוברת, שהם פטורים. או פירות ארוגה זו מחוברת, שהם פטורים, יהיו תרומה על פירות ארוגה זו תלושים, שהם חייבים. לא אמר כלום. מהחיוב על הפטור, מהפטור על החיוב. אבל, אמר לו כשיתלשו ונתלשו, דבריו קיימים. הנה כתוב פה, שאם הוא אמר לה כשיתלשו, אבל זה דבר שלא בא לעולם ומחובר, כי כל שבידו לא נקרא מחופר מעשה. יתר על כן, חולק עליו, אמר רבי אליעזר בן יעקב, אפילו אמר פירות ארוגה זו תלושים יהיו תרומה על פירות ארוגה זו מחוברת, או פירות ארוגה זו מחוברת יהיו תרומה על פירות ארוגה זו תלושים, לכשיביאו שליש ויתלשו. לכשיביאו שליש זה כבר לא בידו. לפני שהם הביאו שליש זה לא חייב בתרומות ומעשרות. גם אם הוא יתלוש את זה עכשיו זה לא חייב בתרומות ומעשרות, צריך לחכות שיגדל. זה לא בידו. הדינו, לכשיביאו שליש והביאו שליש ונתלשו דבריו קיימים. כי שיטת רבי אליעזר בן יעקב, שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אז אפילו שכרגע זה לא בא לעולם, הוא יכול להקנות ולעשות את זה לכשיבוא לעולם תרומות ומעשרות. כשיביאו שליש, יביאו שליש. במקרה של הראשון מדובר בפירות שכבר פוטנציאל, אם אני תולש חייב בתרומות ומעשרות, זה נקרא בידו. פה זה לא בידו. להביא שליש זה לא בידו. גם אם הוא יתלוש זה לא יעזור, כי זה יישאר פתור. ועל זה מוסיפה הגמרא ואומרת, אמר רבא, לא אמר רבי אליעזר בן יעקב שדבר שלא בא לעולם אפשר להקנות, אלא בשחת, אבל באגם לא. שחת, הכוונה היא שכבר התבואה קשה, ראויה למאכל במה, זה כבר קיים בעולם, אבל באגם, זאת אומרת, במקרה כזה שזה עדיין רך, שזה אפילו לא ראוי למאכל במה, פה גם אני סובר, רבי אליעזר בן יעקב, זה עוד פחות בעולם. זה עוד פחות בעולם. אומר רש"י, אלא בשחת שאף על פי שלא נתבשלו הגרעינים שליש, או אפילו עדיין לא לבלבו החיטים שחת, לא לבלבו שחת מי האווה, וראוי לקצור ולהכיל לבהמה, דמידי דמין קר וחשוב. הוא כבר יש פה דבר חשוב, אתה לא שומע? פטור, ברור. רב לבר, אתה רוצה לרוקן את התוכן של רב לבר. רב לבר בעל בן יעקב חולק ומחדש שגם דבר שלא בא לעולם אפשר להקנות. איזה דבר שלא בא לעולם? דבר חשוב. אם זה דבר שהוא לא חשוב אז הוא לא בא לעולם, אי אפשר להקנות. חולק עליו רב יוסף, אפילו באגם, גם דבר כזה שהוא לא חשוב והוא לא בא לעולם אפשר להקנות. ולכן אומרת הגמרא, אגב, מה אם השמדאי אגם לישנא דבוצילנאו? מי אומר שזה גידול מועט? אמר רבי אליעזר, דאמר קרא, הלחוף כאדמון ראשו. אגמון זה דבר שכופף את ראשו. כופף ראשו זה עדיין לא ראוי לשחת, לא ראוי אפילו למאכל בהמה. וממילא כמן אז לעד אתניה, מה שלמדנו במשנה אצלנו בסוגריים, האומר לחברו, אם תלד ילדה אשתך נקבה מקודשת לי, לא אמר כלום. ואמר הבחנין, למשל הוא שאין אשתו מעוברת, אבל אשתו מעוברת דבריו קיימים, כמן, איקר רבה כשהוא קר וברה, איקר רבי יוסף, אף על פי שלא הוא קר וברה, זה מסביר, שעד בברייתא. אנחנו כתוב אצלנו במשנה, כשהוא קר וברה, לפי רבה לא צריך להגיע לו קר וברה, לפי רבה חייבים להגיע לו קר וברה, כי צריך שיהיה דבר חשוב. לפני הוא קר וברה זה לא דבר חשוב, גם אם זה קיים. רב יוסף שאומר כאגמון, גם לא צריך דבר חשוב. אז גם אם לא הוכר הוא ברא, אם זה קיים, זה מספיק אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. מאידך, אומרת הגמרא, ואיקה דאמרי, אמר רבא, לא אמר רבי אליעזר בן יעקב, אלא בשחת דבי כבשה. שחת שגדלה על קשמים. כי אם זה גדל על הקשמים, אז זה דבר שבאופן נורמל, שדה בית הבעל, די לה בקשמים, אז באופן נורמל זה יצמח. אבל בשחת דבי שקיה לא, אבל שדה של בית השלחין שצריך גם להשקוט אותה ביד, שהיא יותר קרובה להפסד, זה לא מספיק חשוב, זה דבר שלא בא לעולם בכלל שיהיה אפשר להקנות. רב יוסף אמר אפילו בשחת דבי שקיה, כמן אז לעד אתניה, אם ככה אומר לחברו, אם ילדה אשתך נקבה מקודשת לי, לא אמר כלום. ואמר רב חנינא, לא שאלו לשאין אשתו מעוברת, אבל אשתו מעוברת דבריו קיימים, כמען כשהוא קר וברא ודברי הכל. כי בין לפי רבי יוסף מדובר על שחת. השאלה איזה רמה של שחת, שחת ברמה כזאת של מי קשמים, או שחת אפילו בית השלחים. אבל שחת צריך, אף חייב הוא קר וברא. אם לא הוא קר וברא, זה כל כך לא בא לעולם שאפילו לפי רבי אליעזר בן יעקב לא יבוא ויאמר שיהיה בזה קניין.